מה שלומכם? טוב, יש לכם ספרים או בתי? או דפים? כן, בטח. באיזה עמוד אנחנו? טוב, מתחילים. האם אפשר להתחיל? טוב, אני רוצה ברשותכם לחזור על מה שדיברנו. נתחיל את המאמר מההתחלה, תוך כדי תנועה נחזור על מה שדיברנו וננסה להתקדם. אם שאלת כבוד הרבנות היא שאלה חשובה בחיינו הכלליים, 52, אז דיברנו קצת על מושג כבוד הרבנות, שהמושג כבוד הוא מושג לכאורה שהיא בישראל בישנים רחמנים וגומי חסדים. אז לכאורה הכבוד הוא הפך הביישנות. צריך לזנוע את הכבוד ולהתרחק מן הכבוד, כל הבורח מן הכבוד וכו'. אבל המילה כבוד, כמו שהזכרנו, השורש שלה הוא כבד, כף בית דלת. וזה בא לומר שיש איזה שהן כבדויות שהאדם הפרטי, וכאן האומה, צריכה להיות כבדה בהם. כלומר, כשאני אומר אני רוצה כבוד, במובן הנכון של המשפט הזה, זה אומר שאני רוצה להרגיש כבד, להבין את עצמי כאדם כבד, זאת אומרת כאדם שיש לו משקל, יש לו חשיבות, יש לו ערך. מה שווה אדם אם הוא רואה את העולם איתו והעולם בלעדיו באותה צורה? כי בכל הוא מיותר בעולם. לכן עצם נטיית הכבוד אצל כל אדם, גם באופן אישי, בנפש, עצם נטיית הכבוד היא נטייה חשובה ביותר. הייתי אומר, היא נטיית הקיום של האדם. אם אין לאדם תחושת כבוד, הכרה שכלית שהוא מכובד, הרגשה פנימית שהוא מכובד, אז בשמה הוא חי. אז כי בכל הוא לא כבד, הוא לא שוקל, אין לו משמעות, אין לו ערך. לכן, כמו שיש כבוד במובן של כבד, של משקל וערך, אצל האדם הפרטי, כך יש כבד, כבוד, אצל האומה. והכבד, היותר כבד, אם אפשר לומר, הכבדות, היותר משמעותית, היותר יסודית, היותר חשובה, היותר מהותית, שהאומה צריכה לכבד בתוכה, זה כבוד הרבנות. וכמו שאמרנו, המילה רבנות גם היא מלשון ריבוי, אלא שיש תרבות, שזה תרבות אנשים חטאיים, כל מיני ריבויים בעולם. האדם בא לעולם כדי להפרות ולהרבות את העולם, להרבות, פרו ורבו. אז יש ריבויים שהם ריבויים שהם לא תמיד מכוונים למגמה האלוקית, ויש ריבויים שהם ריבויים, רש ב' ו' י' י' מ', ריבויים כאלה שהם מקדמים ובונים את העולם. זה מרבה, זה חלק מהפרו ורבו של הציווי האלוהי. ולכן כבוד הרבנות זה לא שתי מילים גסות. כבוד הרבנות זה הערך שעליו האומה עומדת. כלומר, שהריבוי של האומה יתרבה מתוך הערך של התורה, שהרבנים הם סך הכל אמצעים להרבות את הערכים של התורה, את האידיאלים של התורה, את המגמות של התורה בעולם. לכן, אם שאלת כבוד הרבנות היא שאלה חשובה בחיינו הכלליים, גם בארצות הגולה ובכל הזמנים, כלומר, אם הרבנות היא בעצם שאלה קריטית לערך של הציבור, לערך של האומה, לערך של החברה, גם כשאנחנו חיים בגלות, שאנחנו לא בארצנו ולא במדינתנו ולא בגאולתנו, ולא יכולה להתגלות המהות הישראלית בשלמותה, על אחת כמה וכמה כי שאלה זו דורשת תשומת לב מיוחדת פה בארצנו ובימינו. עכשיו ישראל חוזר למקומו ויכול לגלות את עצמו רק בארץ ישראל, ובפרט בגאולה, ובפרט גאולה האחרונה שעולם צועד לתיקונו. בייחוד בזמננו זה ובתקופה זו שאנו חיים בה, ימי הציסה של התחייה הלאומית, כמו שהסברנו את המילה ציסה, היא מילה חשובה, שכשהיין תוסס, אז כל החלקים, כל האיברים, כל המרכיבים, כן, לעשות את המילה יותר טובה, כל המרכיבים שמרכיבים את היין, הכל שם בלגן. מצד אחד זה הבשר של הענבים, ומצד שני זה הקליפה, ומצד שלישי זה הזגים, הגרעינים, ומצד רביעי זה התחלת המיץ ש... שיוצא מהבשר של הנביא, וכל אחד מהמרכיבים האלה הוא חושב שהוא בעל הבית. אז יש ימים או תקופה היסטורית של תסיסה לאומית, ואנחנו חיים בתקופה של תסיסה לאומית, שעם ישראל חוזר לארצו, מקים בה בארצו את מדינתו, את עצמו, והחברה הישראלית תוססת, היא מתבררת, כן, שלושה כוחות מתאבנים במחננו, היא מתבררת בעצם מה הערכים שלנו, לאן אנחנו רוצים להתרבות, מה משקל הכובד שלנו, מה הערך הכבד שלנו וכו'. ולכן, בפרט בימי התסיסה של התחילה הלאומית, הרי שאלת הרבנות היא ממש שאלת החיים לאומתנו. וכאן גם הדגשנו את המילה לאומתנו, ששאלת הרבנות היא לא שאלה לדתיים, ולא שאלה לישיבות, ולא שאלה לבתי הכנסת ובתי המדרש בלבד. היא שאלת החיים של האומה. כי הרב, כמו שראינו, תכף נראה עוד, הרב והרבנים או הרבנות, היא בעצם מעמידה את הערכים האלוקיים המוחלטים של האומה בפרונט. איזה מין מגדלור כזה של תמצית האידיאלים שמכוחם אנחנו באים ולשם אנחנו הולכים. לכן זו שאלת החיים. זאת לא שאלה צדדית. זה לא הרב צריך עכשיו לדאוג לארבעת המינים. או לתת לנו שיעור בישיבה. זה לא זה. אלא הרבנות, הערכים של היהדות, הערכים של התורה, שהרבנים הם אמורים לייצג אותם, אותם את הערכים האלה, הם בעצם המנוע, הם המגמה. כשהם הופיעו בחברה הישראלית, זה המגמה והמטרה של תיקון העולם. אז זה ממש שאלת החיים לאומה. אז אם האומה לא מכירה את הכובד שלה, את הכבדות שלה, את הכבדות האמיתית שלה, אז היא בבעיה. בעיה רצינית מאוד. הרי שאלת הרבנות היא ממש שאלת החיים לאומתנו, זה שאלת החיים, שאלת הקיום, ושאלת היש או אין, חס ושלום. אין אנו יכולים לצייר לנו אופן של תחייה לאומית גמורה ומתוקנת בארצנו, גם אם אנחנו נצליח בכל מיני ממדים אחרים של תחייה לאומית, למשל, מבחינה צבאית, מבחינה כלכלית, מבחינה טכנולוגית, מכל הבחינות כולן, אבל אין אנו יכולים לצייר לנו אופן של תחייה לאומית גמורה ומתוקנת בארצנו, אם זה החלק החשוב של העבודה הלאומית, שימו לב עוד פעם ביטוי הזה, שאלת הרבנות היא עבודה לאומית, היא לא עבודה פרטית. זה עניין לאומי, זה לא עניין של הדתיים או של הישיבות. אם זה החלק החשוב של העבודה הלאומית המסור בידי הרבנות, לא ישוכלל ולא ישופר על ידי דחייה ניכרת. ולכן באמת... תודה רבה, יש הכוח, יופי. מצוין, אוקיי. ולכן, כשהרב הקים את הרבנות הראשית, זה לא עוד איזה פרט בבניין האומה, אלא הרבנות הראשית כרבנות ממלכתית, שמייצרת, כמו שראינו פעם שברה, את דעת הקהל בישראל, זה דבר קריטי שעליו הכל עומד. אם זה החלק החשוב של העבודה הלאומית המסרו בידי הרבנות, לא ישוכלל ולא ישופר על ידי תחייה ניכרת, ותחיית הרבנות זאת אומרת החזרת כבוד הרבנות, לא כבוד הרבנים, כבוד הרבנות, נתינת המקום לריבוי האלוהי בחברה הישראלית. הלא זהו עד כל הנבואה המובטחת, והשיב השופטך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. השופטים הם יותר עסוקים במותר ואסור, בזכאי וחייב, בקשר ופסול וכדומה, והיועצים הם יותר עסוקים בערכים האלוהיים המוחלטים. הייתי אומר, השופט הוא יותר בענייני ההלכה, והיועץ הוא יותר בענייני, הייתי אומר, האמונות והדעות, שאיפות החיים. כשאנחנו מתפעלים את הפסוק הזה, את המשפט הזה, כשאנחנו אומרים אותו בתפילה, צריך לכוון לפי זה, שיחזור כבוד הרבנות לישראל במובן השלם של שופטייך ויועצייך. הרבה פנים יש על הרבנות וכולם צריכים שיפור ותיקון בסדרי התחייה הלאומית ההולכים ומתפתחים לפנינו, והרב ההמשך יבהר עד כמה אנחנו צריכים שיפור ותיקון, כי כל הרבנות התרסקה למחלקות שונות, נראה זה בהמשך. נקרא אותי פעם וכבר נגיע להנאיה. דלדול כבוד הרבנות גרם הרבה לדלדולה של האומה בחומר וברוח. כלומר, אם אנחנו רואים אומה שהיא מסתבכת ומתבלבלת ונכשלת גם בעניינים חומריים לאומיים, כמו למשל כבוד לאומי, כמו למשל סדרי עדיפויות לאומיים ברמה המעשית, אני מדבר כרגע, וכאן בחומר ברמה התרבותית, מה נקרא תרבות, מה נקרא ערכים, מה נקרא אידיאלים וכו', אז דלדול כבוד הרבנות גרם הרבה לדלדולה של האומה בחומר וברוח, גם בעניינים המעשיים של האומה וגם בעניינים התורניים של האומה, והוא שגורם במחשב להכבדת חבלי התחייה שלנו. כלומר, כדי להקל קצת את חבלי הלידה של חבלי המשיח, את צריך להחזיר את כבוד הרבנות. עכשיו המשפט שהתעכבנו הפעם שעברה. מהי הרבנות? הרבנות, נקודותיים, זה הכוח הרוחני הגדול. אולי לא הדגשנו פעם שעברה. המילה, כן, המילה כוח. כוח זה לא בני אדם החליטו. כשהרב אומר באורות התחייה י"ח, שלושה כוחות מתדפקים במחננו, ואחר כך הוא אומר ששלושת הכוחות הטבועים בטבע, בעם ישראל ובכל אדם, הם מתגלים במציאות המעשית בשלושה סוגי אוכלוסייה שונים, ואז הוא עובר משלושה כוחות לשלוש סיעות, כלומר שלוש קבוצות. זה לא שלוש קבוצות שעשו אספת חברים והחליטו, טוב, יש אחרי שלושה ממדים בחיים שלנו. זה שלושה כוחות, כוחות שטבועים בטבע האנושי, בטבע הישראלי, להוציא מהכוח לפועל. זה הכוונה כוחות. יש מושג כזה שנקרא כוח משיח. כוח משיח זה לא שהמשיח הגיע. זה הערך המשיחי התעורר. כוח משיח. אז זה הכוח, אז הרבנות, זה הכוח הרוחני הגדול. זה כוח החיים שבאומה, שטבוע בה כטבע, כתכונה, שהוא הטבע הרוחני האלוקי הישראלי. ולכן הכוח הטבעי הזה, התכונה הזאת, האישיות הזאת, האופי הזה, הכוח הרוחני הגדול הזה, זה הכוח החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל. אמרנו כבר שאפשר להבחין בין עדה לקהל. קהל זה קבוצת אנשים שאין להם ייעוד, אומר הרב חרל"פ. עדה, המילה עדה מורכבת מהמילים עד השם. עדה, עם ישראל נקרא עדה. תבדקו אחר כך כל החטאים של עם ישראל, במדבר עם ישראל עובר מעדה לקהל. והקהל הוא גם קורח, נכון? והקהלו על משה ועל אהרון. תמיד עם ישראל עובר מעדה לקהל. מה? חטא המרגלים, חטא המרגלים זה סיפור בפני עצמו, ושם הקטסטרופה הייתה שאותם אלה שחטאו ראו את עצמם כעדה ולא כקהל. מלא הקהל יודע שהוא קהל, אז הוא מכיר את חסרונו, מכיר שהוא צריך תיקון. אבל כשהקהל חוטא והוא רואה את עצמו כצדיקי הדור, כעדה, שם הבעיה הרבה יותר חמורה. לכן סוגיית חטא המרגלים, אני לא רוצה לפתוח אותה, אבל ההערה הזאת היא נכונה מאוד, היא חשובה מאוד, והיא נוראית מאוד ההערה הזאת. ביחס לארץ ישראל, הרבה פעמים, נדמה לנו שדווקא הצדיקים, או אלה שחושבים את עצמם כצדיקים, הם חוטאים בחטא הזה. אבל לא נפתח את זה עכשיו, כי זה ייקח אותנו מקום אחר לגמרי. אז הרבנות זה הכוח הרוחני הגדול. זה הכוח החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל. המצווה האחרונה בתורה, מצוות הקהל. מצוות הקהל זה כשעם ישראל כולו ביחד מתאסף. ומה עושה קהל ישראלי כשהוא מתאסף בירושלים? קורא את העדות האלוהית שלו. קורא בתורה. זו מצוות הקהל. אנחנו מתקהלים ומעידים עדות. לכן אנחנו מצד האמת עדה. וגם כשנראה לנו שאנחנו קהל, אנחנו בעצם עדה. לכן לא זוכר מסתכל זה פעם שעברה. הרב חרל"פ אומר, לכן במי מריבה, או בגלל חטא מי מריבה, משה ואהרון לא נכנסו לארץ ישראל. מה היה חטא מי מריבה? לא רוצה לפתוח את כל הסוגיה, אבל נשפט אחד. עם ישראל מגיע למדבר צין. מריה מתה במדבר. אין מים. ויקהלו על משה ועל אהרון. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תקהיל את העדה. במילים אחרות, לך תגלה לאוסף האנשים שרואים את עצמם כאנשים, כחברה שנמצאת בבעיה כלכלית שצריכה מים, לך תגלה להם שהם בעצם עדה. יש להם ייעוד אלוהי, ומשבר המים, המשבר הכלכלי אמור להיות איזה מקפצה לגלות איזה ייעוד אלוהי חדש, ותוך כדי זה גם תיפטר בעיית המים. אז את מי הם היו צריכים להקהיל? את העדה. משה, סליחה, צריך להקהיל את העדה. קח את המטה, אמר הפסוק, והקהל את העדה. אומר הרב חרל"פ, איפה נמצא החטא? ויקהילו משה ואהרון את הקהל. במקום להקהיל את העדה, מקהילים את הקהל. כלומר, כשהמנהיגות התורנית, משה ואהרון למדרגתם העליונה, לא מזהים שכשהחברה רואה את עצמה כקהל, התפקיד שלהם זה לגלות לחברה שהיא עדה, זה קלקול גדול, ובארץ ישראל, בהמשך ההיסטוריה, יהיו הרבה פעמים שעם ישראל יוכל להבין את עצמו רק כקהל ולא כעדה. ואז כשמשה מקיא על הסלע, למי יוצאים מים? לעדה או לקהל? בתשת, העדה הוא בעירה. זאת אומרת, למרות שעם ישראל כלפי חוץ נראה קהל, ומצד האמת תמיד מה? עדה. לכן לא תביאו את הקהל. אז אלא, קהל זה קבוצת אנשים שאין להם מקור אלוהי ואין להם ייעוד אלוהי. עדה זה קבוצת אנשים שמקורם ומטרתם אלוהי. או אלוהית, מקורם אלוהי ומטרתם אלוהי. לכן, הרבנות זה הכוח שיצר תמיד את דעת הקהל בישראל. אוסף אנשים שיש להם ייעוד, יש להם עדות, יש להם מקור אלוהי ומטרה אלוהית. וזה התפקיד של הרבנות, של הרבנים. זה הכוח הנעלה שחזיק את נשמת האומה ועורר אותה לחיים לאומיים שלמים ומתוקנים, אותה נשמה שלא מתלכלכת, אלוהי, נשמה שנתת בנו, תאוריי. אז הכוח הרבני הגדול הזה, הכוח שיצר את דת הקהל, הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה, וכיוון את החיים הלאומיים החומריים לחיים לאומיים מתוקנים, נפגעה הרבה, תרף נראה איזה פגיעה אנושה. והשפעתה נחלשה בתקופתנו האחרונה. ודבר זה השפיע לרעה על כל מהלך החיים הכלליים שלנו, לא רק על המהלך הפרטי של הדתיים, של עולם הישיבות, על המהלך הלאומי, הציוני, כל מהלך הציונות הנקראת חילונית, הכל הוא תולדה, עם כל ההשפעות שלה והנזקים שלה והמחירים שאנחנו משלמים על זה. כל זה, כי כבוד הרבנות נפגע הרבה. ולכן, עכשיו כשחפצים אנו מחדש לסדר את ענייני החיים הלאומיים שלנו, ולתקנם תיקון גמור, מוכרחים אנו להכניס תיקון חודר ועמוק גם בחיי הרבנות בארץ ישראל. זאת אומרת, להחיות מחדש, עוד פעם, את הכוח הרוחני החיוני הזה, עד שיהיה לכוח פועל מסודר, לכוח משפיע חשוב, על כל מהלך התחייה הלאומי. טוב, עכשיו, אם כן יוצא שהכוח הרבני הוא משפיע על הכל. מהמשפט הזה הגענו לעין היה. מה יש כאן בעין היה? אז יש כאן הגדרה או הסבר של הרב לביטוי מרא דאתרא. בסדר? יש כאן גמרא, הגמרא אומרת כך, ההוא תלמידה תיאורי בחרטה דארגיס כרבי שמעון. אותו התלמיד שהורה הוראה במקום שרבי שמעון, סליחה, הורה הוראה כמו רבי שמעון. חרטה שם מקום, ארגיז, אדם אחד היה המגושי, או המגושי שבנאה לאותה העיר, ורב אמנון הדר בה עדיין, ועדיין מערת קבורתו קיימת שם, כך מצאתי בתשובה. טוב, אז הוא הורה כמו רבי שמעון. אומרת הגמרא, שמתי רב אמנונה. רב אמנונה נידע אותו, השמית אותו. כן? שמתי. כרבי שמעון סביר עלן, והרי רב אמנונה סובר כרבי שמעון, אז אותו תלמיד שורה כמו רבי שמעון זה בסדר גמור. אומרת הגמרא, המקום ההוא היה באטרי דרב אבא. המקום הזה היה דעת רב, שדעת רב לא סובר כרבי שמעון, ולא היבאי למאה בדחי, ולא היה לתלמיד לצאת נגד מרא דאתרא, כלומר רב באותו מקום, ולפסוק כמו רבי שמעון שרב לא פסק כמותו. טוב, נעזוב רגע את הפרטים, אבל לענייננו. עכשיו שימו לב, עכשיו הגדרה מאוד חשובה, מה זה מרא דאתרא, ולפי זה מכוח הפסקה פה, הגדרה מאוד חשובה, מה זה רבנות? למה חשוב כבוד רבנות? ולמה חשוב כבוד רבנות ממלכתית לאומית? למה זה קריטי? הפסקה פה התעורר בנו לא מעט שאלות, אבל היא מאוד חשובה. אומר הרב, תסתכלו, כל דבר צריך שיבחן. כלומר, מה הבעיה? בואו רגע נקצין את הקושייה. אז מה אם אותו תלמיד הורה בנושא מסוים כמו רבי שמעון? אף על פי שרב מרא דאתרא לא סובר בנושא הזה כמו רבי שמעון. אז יש איזה נקודה אחת, פינה אחת, בעניין אחד, בנושא אחד, שאותו תלמיד הורה כרבי שמעון לציבור. מה זה קשור לכל ההנהגה הכוללת של רב את העיר? רב מנהיג את העיר באופן כללי, ויש איזה פרט אחד שהייתה פה איזה סטייה. מה קרה? למה הסטייה הנקודתית הזאת, הפרטית הזאת, באותו עניין שאותו תלמיד הורה הורה כנגד מרא דאתרא, למה זה כל כך קריטי? עד כדי כך שהאדם הזה צריך להיכנס לנידוי. שמתם. אומר הרב, כל דבר צריך שיבחן מצד עצמו ומצד הדברים המסתעפים ממנו. חכמים יזהרו בדבריכם, יש הרבה הבנות לדבר הזה. הבנה הכי פשוטה, או אחת הפשוטות, חכם צריך לדעת כשהוא אומר משהו, מה הנגזרות של מה שהוא אומר. כשהוא עושה משהו, כשהוא מורה הלכה במשהו, כשהוא מייעץ עצה, מה הנגזרות של זה? כלומר, לא יכול להיות שאדם יפסוק איזה פסק הלכה, או ייתן איזה עצה, או יאמר איזושהי אמירה, והוא לא יחשוב מראש, רגע, מה ההשלכות של מה שאני אומר? יש דברים שמסתעפים מזה. כשאדם חשוב, כשאנשים מקשיבים לו, אומר משהו, אז זה לא רק אמירה ביחס לנקודה הספציפית שבה הוא מדבר, זה, יש איזה השלכות רחוקות. גם רחוקות בזמן, גם רחוקות בכל מיני תחומים אחרים וכו'. לכן כל דבר צריך שיבחן א' מצד עצמו, ב' ומצד הדברים המסתעפים ממנו. על כן, כל הלכה פרטית צריך גם כן לדון אותה א', על פי מידת האמת מצד עצמה, כלומר יכול להיות שבנושא הספציפי הזה באמת זאת האמת. אבל, אמנם גם על זה צריך לשום לב, על מה? על המסתעף ממנה. זאת אומרת, לא יכול להיות שאנחנו רק ננצח את הקרב ולא ננצח את המלחמה. אתה לא יכול לנצח נקודתית, כלומר להעיר איזה הערה נקודתית, כשאתה לא בכלל לוקח בחשבון את המשמעות הכוללת של כל מה שהסתעף מזה. אומר הרב, אבל כן, שימו לב, אחרי משפט חשוב מאוד. כאשר במקומו של אדם גדול, מה זה מרדת? מה זה רבנות של מקום, או כבחומר רבנות של אומה? רבנות של מקום או של אומה, זאת לקיחת האחריות על מכלול הצדדים והמרכיבים. ניקח דוגמה. אם יש בישיבת שדרות ראש ישיבה, ויש בישיבת שדרות הרבה רמים, וגם בין הרמים יש חילוקים, איזה רם הוא יותר, נקרא לזה עם פונקציות יותר כוללות בישיבה, ואיזה רם הוא יותר נקודתי בישיבה וכו'. ואם הרב פנדל, כשהוא רואה את התמונה הכוללת של כל מה שנקרא הישיבה, עם כל ההשלכות של זה וההסתעפויות של זה וכו', הוא מחליט X, אז יכול להיות שרב אחר שלא רואה את כל המכלול, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, לא רואים משם לא רואים מכאן, אז אם הוא רב אחר שלא רואה את כל המכלול, יביע עמדה ביחס לאותה נקודה שהרב פנדל אמר X, והרב פנדל מבין שיכול להיות שאם היה צריך לדון רק את הנקודה הזאת, אז הוא היה אומר Y, אבל היות וה-X הזה ביחס לנקודה הזאת יהיו להשפעות הסתעפויות על צדדים ונושאים אחרים, ויבוא רב אחר שלא מכיר את כל המרכיבים, את כל ההכללה, את כל המבט, את כל ההסתעפויות, והוא אומר רגע, אבל ביחס לדבר הזה צריך להגיד Y, לא X, ויכול להיות שהוא צודק שביחס לדבר הזה צריך להגיד Y, אבל הוא לא רואה את כל המכלול, אז מה בעצם הוא עושה? הוא לא פוגע בראש הישיבה רק בנקודה הזאת של X ו-Y, כי מבחינת ה-Y הזה הוא צודק, אבל רגע, יש כאן השלכות כוללות. אז כשיש מרא דאתרא, כמשל, בואו ניקח את זה כדוגמה עקרונית, כשיש מרא דאתרא, זה בעצם אדם שרואה את כל התמונה, את כל המרכיבים, הוא מנסה לייצר את האיזונים המדויקים, שאדם שרואה נקודתית הוא בכלל לא ערני לכל הדבר הזה. זאת נקודה מאוד מאוד עקרונית. עוד פעם, על כן כאשר במקומו של אדם גדול שרושם פעולת הדרכתו ניכר שם וכו', או ניכר שם מאוד, אפשר לשים להפסיק לפני המאוד, אחרי המאוד, אדם גדול שההדרכה שלו על הציבור היא ניכרת, היא משמעותית, יש לה השלכות, יש לה משמעויות, צריך מאוד מאוד צריך שלא להפיל דבר אחד מכל דבריו. למה? כי אם אתה הפלת את דבר אחד, את מה בעצם הפלת? את הכל. חמותה, זאת נקודה מאוד יסודית, הנקודה הזאת. יש הבדל בין האדם שהאחריות מוטלת עליו על הכתפיים והוא מנהל המערכת והוא רואה את כל התמונה, לבין אדם שהוא... תחשבו שאני הייתי עכשיו אומר לכם, או לפני שבוע הייתי אומר לכם, כדי ללמוד את המשפט הזה כאן במאמר בעל פה, אז מבחינתי תבטלו סדר בוקר. שבו תעשו חזרות בדשא על המשפט הזה בלב. יפה, זה אני רואה את הנקודה שלי איתה. את השיעור שלי, את הפונקציה שלי, את התפקיד שלי, אבל רגע, יש פה עוד כמה פונקציות בישיבה, אתה לא יכול פה להשביץ סדר בוקר בגלל איזה משפט שאתה רוצה שימדו בעל פה. נכון? אז האדם הנקודתי הוא רואה נקודה, אבל מה רדע? אתה רואה את ההכללה, את המכלול? בכלל אני חושב שזה מסר חשוב לחיים שלנו, והרבה פעמים אנחנו נכשלים בו. כל אחד מאיתנו ימצא במהלך החיים שלו, בכל מיני סוגים של מעגלים. יש מעגלים שבהם הוא יהיה, נקרא לזה, לא תגיד פינה, אבל יהיה איזושהי זווית, איזושהי נקודה, ויש מקומות שבהם הוא יהיה יותר אחראי. ואדם צריך לייחס את עצמו נכון לכל מערכת, באיזה מערכת אני אחראי, ואז יש גם פסיפס שלם, אז זה בערך אני נקודתי, ואז אני לא עושה מהפכות, כי אני עכשיו לא מבין מה קורה פה. רגע, יש כאן איזה פסיפס שלם, יש כאן איזה תמונה שלמה שאני, כאדם נקודתי בתוך המערכת, לא רואה אותה בכלל, לא מודע לה בכלל, לא מתאר השלכות שמה שאני אגיד, אם אני זעזע פה איזה פרט אחד ביחס לכל המערכת. הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בזה. האדם חושב שהוא מנהל את העולם, אין לו את הכלים לנהל את העולם. אז הוא מסתכל במבט הפרטני שלו, כאילו הוא רואה את כל התמונה, והוא לא רואה את כל התמונה. בסדר, אני לא יודע כאדם פרטי מה כולל ההסכם עם טורקיה. אני יודע, זה דברים כואבים לי. כן, אבל לא ישבתי בקבינט כדי לזהות את כל הממדים. דרך אגב, זה לא אומר שאני אדע את כל הממדים, אני אסכים. אבל זה לא אומר לפחות, יש לי כרגע איזושהי תמונה מרחבית שעל פי אני יכול באמת להחליט. על כן, כאשר במקומו של אדם גדול, שרושם פעולת הדרכתו ניכר שמה, פסיק, מאוד צריך שלא להפיל דבר אחד מכל דבריו, כי בעזיז חלק אחד מדרכותיו יזוזו עוד המון דברים רבים שהם טובים ועומדים ברומו של עולם התורה והיהדות של אותו המקום. ושגם, עכשיו עוד משפט מאוד מאוד חשוב, מי זה אדם גדול? אדם גדול זה אדם שהוא מבין כל עניין לפי הפרט שלו ולפי ההסתעפויות שלו. אדם גדול זה אדם שיש לו שיטה, זה אדם שיש לו דרך. זה לא אדם שכל פעם הוא משפריץ מחדש בעקבות איזה מאורע ספציפי או איזושהי סיטואציה. אדם גדול זה אדם שיש לו שיטה שלמה, יש לו דעה מסודרת, יש לו מבט על. הוא רואה כהרמוניה את כל החלקים. לכן אדם כזה שהוא כל כך משפיע על, 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 על מקומו, ברגע שאתה מזיז חייל אחד, אתה מזיז כל החיילים. ושגם אדם גדול שבינתו גדולה הוא בעל שיטה קבועה. הוא לא משפריץ כל פעם לפי איזו סיטואציה שיש לך פתרון. ודעותיו, מוסריו, מידותיו, וניתוחי הלכותיו בדת ודין, יש להם קשר ויחס. והאדם הפרטי לא רואה הרבה פעמים את היחס הזה, כי הוא לא נוגע בנקודה מסוימת, הוא רואה נקודה אחת. ואז ויוכל להיות שבעזיז חלק אחד מהדרכותיו בהלכה, או בכלל, יפריע סדרים גדולים ביתר הדרכות המעשיות והעיוניות שיש להן יחס עם הלכה זו. אז אותו התלמיד, מה זה אותו תלמיד? עכשיו עומק קצת. אותו תלמיד זה לא אחד שהמזכירה כתבה לו תלמיד, אלא הוא תלמיד במובן הזה שהוא עדיין צעיר, שהוא לא מבין מה זה מבט על, מה זה מבט כולל, מה זה מרא דאתרא, מה זה לנהל מערכה מול להיות נקודתי במערכה. לפעמים אני בטוח שגם אתם כתלמידים, יש לכם כל מיני הערות, באלף ובעין, כל מיני דברים בישיבה, סתם כדוגמה אני אומר, כן? בטוח שיש. וההערות האלה באמת צריכות להישמע, במקומות שהן צריכות להישמע הערות האלה, וזה בסדר גמור. ואז במקום שזה נשמע, שנקווה שמי ששומע או רואה את התמונה הכוללת, ונגיד שההערה שלכם נדחתה, ולא התקבלה, אז אתה לא מבין איך עוד שהערה הזאת נדחתה. כן, כי זה שאחראי, הוא רואה פה את כל המערכה, הוא רואה פה את כל התמונה. אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר שכל אחד מאיתנו מבין את זה, זה צבא. מפקד מחלקה, הוא רואה את כל המחלקה. הוא רואה את המטרה של הפעולה של המחלקה, הוא יודע לחלק את הפונקציות בין הלוחמים, כל אחד לוקח אחריות על חלק מסוים. עכשיו, כל חייל בפני עצמו מכיר את החלק שלו. הוא לא מכיר את החלקים האחרים. עכשיו, תחשבו שחייל פתאום יחשוב שהוא המפקד, הוא ממד. מה זאת אומרת? אני החלטתי שאני יורה לשם. כן, אבל שם מולך גבול גזרה. שם שוכב הרתק. מה אתה יורה לשם? אתה הורג את הרתק. צריך גם שם שיהיה רעש. אתה הורג את הרתק. הממם שיודע ששם יכבנו רתק, אז הוא אומר, רבותיי, גבול גזרת פה. אבל החייל רוצה אש, רוצה רעש. מה אכפת לו גם לראות לשמיים? יפיל מסוק. זה לא מצחיק. נקווה, אני מקווה שכל רב יש לו שיטה, יש לו דעה, כמו שכאן הרב אומר, בעל שיטה קבועה, כל הדעות והמוסר והפסיקות שלו יש להם יחס, קשר ויחס וכו'. ולכן, ורק מי שיוכל לבנות מערכה שלמה של הדרכה, שיטה, ולהקיף את כל התכונה שעל פיה קבע האדם הגדול את כל שיטותיו, אם יש תלמיד כזה שמסוגל לעמוד על דעת מרא דאתרא, כמשל, יכול להעמיד דעתו, אם גם הוא ייכנס בעובי הקורה, להעמיד יסודי התורה וההוראה במעשה ובדעת בעיר העיר. אבל אותו תלמיד, אבל הוא תלמידה שלא היה בא למידה זו, אף שבאופן נקודתי הורה כהלכה, אף שכהלכה הורה לפי דעתו, לפי דעת רב אמנונה, אבל המקום הזה לא היה המקום של רב אמנונה, המקום הזה היה המקום של רב. אבל באתרי דרב הלא סתר חלק מבניינו בסדר הדת בעיר, ששם נראה פה העולו. רבותן, נעלה לראות המשפט הבא. מי יוכל לדעת עד איכן תוכל סתירה אחת לפעול על יתר הסעיפים שיש להם, אם זאת ההלכה יחס קרוב או רחוב, להוריד שם את מצב התורה והמוסר הטוב שבעמל טיפחה הוא רב, שאמר את דעתך, אני אומר את זה בצורה קיצונית, מי יודע כמה שנים עמל רב, וכמה מאמצים עמל רב, ואיזה נפקמנות מעשיות היו לזה, עד שהוא העמיד איזה תיאוריה, איזה שיטה שלמה, איזה דרך שלמה, איזה הרמוניה שלמה, ובא איזה אחד, ותוקע איזה, 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 איזה טריז באיזה גלגל, ולא מבין בעצם שהוא מפיל פה את כל מה שרב בנה. רבותיי, זה דברים מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד יסודיים. עכשיו, כל אחד מאיתנו, גם אם אתם צעירים, אבל כל אחד מאיתנו, היה בחיים בסיטואציות כאלה, שבשלב ראשון הוא ראה את הדברים באופן נקודתי, ואחר כך פתאום הוא נחשף לעוד כמה ממדים של הסוגיה, ופתאום הוא מבין שמה שהוא חשב בהתחלה זה בכלל לא רלוונטי, שהוא רואה עכשיו את כל התמונה כולה. זה קרה לנו פעם או לא? מלא פעמים. זאת הייתה הבעיה עם התלמיד הזה. טוב, זה מספיק בשבילנו היום. לנקודה הזאת. אז זה כבוד הרבנות. וודאי רבנות לאומית. רבנות לאומית היא רואה את כל המערכה. והיא לא רואה נקודתית. וכבוד הרבנות זה רבנות שהיא הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה ויצר את דעת הקהל של כלל האומה. לא פחות מהערך הזה. הלאה, בואו נתקדם. אני חוזר למאמר כבוד הרבנות. ענפי הרבנות בישראל שונים הם לפי מחלקותיהם. עכשיו שימו לב, הרב מחלק את הרבנות לשלושה מרכיבים. בראשונה, הרבנות מצד עצמה. עכשיו שימו לב, הגדרות חשובות. המילה עצם, על פי המערב, הכוונה עצמיות. הרבנות מצד עצמיותה. מהי הרבנות מצד עצמיותה? אני אומר בעל פה, לא השיעורים שהרב מעביר, ולא הספרים שהוא כותב, ולא פסיקות ההלכה שהוא פוסק, וכו'. מה כן? מה זה הרבנות מצד עצמה? כלומר, ההשפעה האישית של הרבנות, האישיות הפנימית של הרב, או של הרבנות, על חיי הציבור, מצד מה ההשפעה האישית? מצד ערכו של האיש הנבחר או הממונה למשרה כבודה אחראית זו, מצד מינויו, זה שמינו אותו בתור בעל בעמיו, ומצד השפעתו על החיים הציבוריים בתור כוח מנהל ומשפיע. מישהו פה ראה איזה מילה אחת שקשורה לפסק הלכה? איזה מילה אחת שקשורה לאיזה דרשה תורנית? לא. אלא ההשפעה של הרב על הציבור. הייתי אומר במילים יותר פשוטות, האישיות של הרב, כל מי שיש בו רב שמיים, דבריו נשמעים. אז הממד העצמי של הרבנות, זה העצמיות של הרב. כמה האדם הזה הוא אדם פנימי, כמה האדם הזה הוא אדם תורני, כמה האדם הזה הוא אדם אלוהי, ממילא, מהמקום הזה של היראת שמיים הפנימית הזאת, מהמקום הזה יש לו השפעה. ויכול להיות לפעמים השפעה כבירה. מאוד. זה ממד אחד. ההשפעה האישית של הרבנות. רבותיי, אם ישאלו אותנו היום, אז מי זה רב? רב שווה אישיות. אישיות ערכית, אישיות מוסרית, אישיות קדושתית, אישיות אידיאליסטית, שהיא זו שמשפיעה. ודרך אגב, אולי עוד משפט אחד נראה, אני רוצה רגע להדגיש, כל מי שיש בו יראת שמיים. מה שמשפיע עלינו ביחס לרבותינו וכדומה, זה לא השכל שמעבירים לנו, היקף הידיעות שלהם, או עומק המחשבה שלהם, או מקוריות המחשבה שלהם. כל זה הסתעפויות. מה שמשפיע עלינו באמת זה עוצמת האישיות. ועוצמת האישיות אי אפשר לשחק עם זה. הציבור לא קונה לוקשים. או שזה קיים או שזה לא קיים, נקודה. ואת זה הרב אמור לבנות בתוכו, לאורך כל שנות חייו. כמובן, זה עבודה קשה, עבודה פנימית, עבודה עמוקה מאוד. אבל זה מה שמשפיע באמת על התלמידים. אנחנו יודעים את זה מצוין, זה מה שמשפיע עלינו. אז זה דבר אחד, שזאת הרבנות מצד עצמה. אחרי ההשפעה, דרך אגב, גם היום יש בישיבות הליטאיות פונקציה שנקראת משגיח. שמעתם את זה פעם? יפה, איך זה נקרא בישיבות חסידיות? לא, אתה פשוט מזיז את טיפה ימין השמאלה ועד שזה נקרא. איך נקראת הפונקציה הליטאית הזאת בישיבות חסידיות? בישיבות ליטאיות זה נקרא משגיח, בישיבות חסידיות זה נקרא משפיע. משפיע. משגיח זה אחד שעוקב אחריך, הוא משגיח עליך, איזה קגב, איפה היית, מה עשית? איפה ומשפיע? זה אחד שהאישיות שלו מקרינה, ובמילא הוא לא צריך לעקוב אחריך. אתה עוקב אחריו, אתה מחפש אותו, אתה רוצה משפע ממנו. כן, גם היום בישיבות החסידיות יש פונקציה כזאת שנקראת משפיע. זה שבחלק מהישיבות, גם הציוניות, גם הדתיות לאומיות, יש עדיין פונקציה שנקראת משגיח, זה בא מהעולם הליטאי. אם היה תלוי בי, הייתי מבטל את המילה במשגיח, ובכל הישיבות משפיע, מה זה משגיח? מה, אנחנו פה בגלות? מי שעוקב אחריך. פה זה בעבר ובאמונה, לא? משפיע. מה?
למה בגלות צריך משגיח?
כי בגלות, עוד חשבון, כי בגלות יש חושך גדול, האמת הפנימית לא יכולה להופיע, צריך גבולות גזרה. בגלות זה יותר מבחוץ, ארץ ישראל זה מבחוץ, בגלות זה יראה, ארץ ישראל זה אבל, סוגיה שלמה, סוגיה הזאת. אז קודם כל הרבנות מצד עצמה זה התוכן הפנימי של הרב, האישיות הפנימית של הרב, שממלא עם ידיעתו, בלי ידיעתו, באופן גלוי ובאופן סמוי, הוא משפיע על מי שהוא אמור להשפיע. זה הממד הראשון, כבר אנחנו מסיימים, 5 דקות. אחרי ההשפעה, באה ההוראה, הדיינות, הדרשנות, ההשכלה, הספרות. שמת לב? כל הביטויים המעשיים אחרי ההשפעה, מכוח ההשפעה. אבל הם חיצוניים כל אלה. הוראה, הוראה כפסיקת הלכה. דיינות, קל וחומר הוא דיין. דרשנות, שייתן שיעורים, ייתן דרשות. השכלה, מה חוכמתו, ספרות, מה הוא כותב. כל אלה התנאים החשובים, כלומר, ההשפעה מצד הפנים, וכל ההופעות של ההשפעה הזו מצד החוץ, פסיקה, הוראה, השכלה, ספרות וכו', כל אלה התנאים החשובים שעל פי המהלך העתיק, היה כל זה כלול בתוך אותה האישיות המיוחדת של הרבנות, שהייתה כוללת ומקפת את הכל, פסיק. זה שני החלקים הראשונים. החלק הראשון זה האישיות הפנימית, ההשפעה, מכוח האישיות הפנימית הזאת, והחלק השני זה כל הביטויים שהוא יכול מכוחם, מכוח ההשפעה הזאת להשפיע, שזה ההוראה והפסיקה והספרות והדרשה וכו'. ומעל לשני אלה, מעל לאישיות ומעל להופעות המעשיות של הרב, יש מעל כל זה, ועל הכל היה חופף עוד הקדושה והאמונה העמוקה בסגולתו האישית של הרב. ההשפעה גם היא איזה סוג של ביטוי. ולפני, ואחרי ההשפעה זה הספרות והדרשנות והפסיקה. אבל לפני ההשפעה, מה שאמרנו בהתחלה, האישיות. האישיות הערכית, הקדושתית, האידיאליסטית. אז יש כן 3 ממדים שכל רב, בפונקציה שלו, אמור להכיל. מהפנים החוצה, העצמיות, האישיות שלך. אחר כך, ההשפעה מכוח האישיות הזאת. ואחר כך, ההופעות המעשיות. פסיקות הלכה, נתינת שיעורים, וכל מה שזה אומר. זה הסדר. אומר הרב, ובדורות הראשונים הרב היה כולל את 3 המרכיבים האלה לפי היחס הזה. החיים המסודרים של הקהילות בימים ההם, בימים מקדם, עזרו גם כן לסדר את הרבנות בסידור מדיני הגון, כלומר חברתי, כל חלוקת הרבנות שהייתה אז, על ידי הרבנות הגלילית, הכללית והראשית, הוועידות הארציות השונות, הוסיפו כבוד ואומץ לתוכן הרבנות, וכי זה כבר פרטים טכניים, איך התנהלה הרבנות. עכשיו תראו מה קורה היום ובזה נסיים. ואולם בתקופות האחרונות, הרב כתב לפני 100 שנה, מה נגיד היום, באו סיבות שונות וגרמו להתפוררות הכוחות ולהחלשת הרושם של הרבנות בחיינו הכללי. במקום שהרבנות והרבנים יכללו את 3 המרכיבים, מהפנים החוצה, אישיות, השפעה, הוראה, קיבלנו רבנות מפוררת, מרוסקת, מפולגת. זאת אומרת, החסידות הבליטה אומנם את יסוד הקדושה של הרבנות. מי האדמו"ר אצל החסידים? הגאון בין כל הגאון שבחסידות? לא? מי?
הבן של האדמו"ר.
הבן של האדמו"ר, אבל מה הוא היה אמור להיות הבן של האדמו"ר? הקדוש ביותר, הצדיק ביותר. זה מה שהוא אמור להיות. יכול להיות שיש גאונים חריפים יותר ממנו בבית המדרש של החסידות, יכול להיות. אבל החסידות בחרה את הקדושה. היא חיפשה את הפנים, את ההוד הקדושתי, שמשם הכל מתחיל, את האישיות. החסידות הבליטה אומנם את יסוד הקדושה של הרבנות, אותה הרבנות המיוחדת לה והמקודשת אצלה, אבל לא השתדלה לעזור להתפשטות עוד קדושה זו על הרבנות בכלליותה. החסידות אמרה, זה מה שמנע אותי, עזבה את כל שאר האומה. הדיינות, הדיינים, כאילו זה נכתב היום, הדיינות נעשתה בזמן האחרון למין פקידות שחציה חילונית. מי ממנה את הדיינים? ועדה. מי יושב בוועדה? הרבה אנשים שלא בכלל, שהם לא רלוונטיים לזה בכלל. ראשי ערים. פה פוליטיקה. מה זה קשור לעניין? מה אתה יודע בכלל מה זה דיין? אז הדיינות נהפכה, או מינוי הדיינים, נהפכה לאיזה מין פקידות פוליטית. ההוראה, הוראת ההלכה, ירדה מכבודה, ונעשתה לכלי שימוש הרעי לנצרכים ולנזקקים לה. איך קוראים לזה היום? שוט אס-אמס, נכון? זאת אומרת, ההוראה, פסיקת ההלכה, זה מי שיש לו איזה קושייה, נשלח לו באס-אמס, נשלח לרב קושייה, אחרי שתי דקות, תתן לנו תשובה. כלומר, ההוראה נהפכה להיות איזה פתרון לבעיות.
טכנאי.
איך?
טכנאי.
כלומר, האם יש לי קשר באמת עם הרב? לא. מתי יש לי קשר איתו? שאני צריך לתת תשובה לשאלה. כלומר, אם לא נפלה לי טיפת חלב לסיר בשר 80 שנה, אז אין לי קשר עם הרב. אבל ברגע שנפלה טיפת חלב לסיר בשר, צריך את הרב. אחרי שהוא ענה לי, אני צריך אותו שוב? לא, יתרוץ. זה לא מצחיק. אז הקדושה לקחה החסידות. ית הקדושה לקחה החסידות. הדיינות הפכה לאינטרסים פוליטיים. הלאה. דרך אגב, אנחנו הולכים להבין עד כמה הרבנות הראשית שהרב קוק הקים אותה, כשהוא רצה לאחד את כל הכוחות, והיום זה עניינים פוליטיים, עד לאן זה מגיע? כן? אבל פחיל צריך לכבד אותה, כמובן, אבל מה זה ביחס למה שהרב רצה? ההוראה היא ניתה פתאום איזה פתרון לנזקקים. הדרשנות, שיעורי התורה למי נמסרו? לדרשני. בדרך כלל מתי? בן מיכאל הערבי. אנחנו כבר מכירים אחד השני, יפה מאוד. הדרשנות נמסרה למגידים. מגידים, כל מיני מגידים, כל אחד, כן, הוא מגיד מה שנראה לו. אשר מחוסר הרגשת אחריות ומחסרון תפיסת מקום מגון בחיי הציבור, אז לא ונדלדלה. הספרות וההשכלה הלאומית, תגידו לי, איזה ספרים יש בחלונות הראווה של סטימצקי ספרים, תמיר ספרים, לא יודע עוד איזה ספרים. איזה ספרות יש שם? של קודש, של תורה, של ערכים, של אידיאלים אלוהיים? לא. של מה? רבי מכר. הספרות וההשכלה הלאומית נסו לדברים של חולין והופקעו לגמרי מחיי הקודש ומיסודה של הרבנות. תראו מה קורה פה. הקדושה של הרב הלכה לחסידות ונשארה בחצרות החסידות. הדיינות נהפכה להיות פקידותית. הפסיקת ההלכה נהפכה לשוט אס-אמס. הדרשנות היא נהפכה להיות אצל כל אחד שיש לו איזה חצי זקן. הספרות וההשכלה זה אצל אדמו"רי השמאל, א' בית יהושע ועמוס עוז, גרוסמן וכדומה. הארי פוטר אמרת מקודם. ההתאגדות הציבורית נתבטלה, כל האגד הציבורי הזה, הרבנות הראשית כבר איננה, ועמה נותק כל קשר בין האישים המשמשים בקודש וברבנות, וכה הלכה הרבנות ונדלדלה, ואיתה יחד ירד גם כבוד התורה, והכרה הלאומית האמיתית המקורית אף היא הלכה ונחלשה. עד כדי כך, משפט אחד, אי אפשר לא להגיד את זה. לירידת כבוד הרבנות גרמה הרבה ההתפוררות לסיעות ולמפלגות. על גבי כל ההתפוררות הזאת וכל הפילוגים האלה, אז הופיעה הפוליטיקה, ואז כל מפלגה, אפילו דתית, רצתה שיהיה לה אז יש את הרב של המפלגה הזאת ואת הרב של המפלגה הזאת. כמו חסידות, מתנגדות, השכלה, ציונות וכדומה. הרבנים נסחבו על פי רוב בזרם של איזו סיעה ומפלגה, ובמקום שהראוי לרבנות להתרומם מעל לכל המפלגות, אז הם עכשיו נהיו תחת זה, אותן גילת יותר שורות, נעשו גם הם עצמם מוסגרים בתוך מסגרת צרה של סיעה פלונית או מפלגה אלמונית, ומכונסים בתוך הקטנות המפלגדית עם כל חסרונותיה ומנועותיה. כשהרבי מחבד, האדמו מחבד נפטר, זכר צדיק לברכה, באו לרב אליהו, שמחר הילולה שלו, מחר בערב, וביקשו ממנו, בוא תהיה האדמור של חבד הבא. זה אמיתי מה שאני אומר. אמר הרב אליהו, אני לא הולך להיות הרב של חסידות מסוימת, אני הרבי של כלל ישראל. זהו. רב ראשי הוא הרב של כלל ישראל. כולל כל המרכיבים. אז תראו מאיפה התחלנו ולאן הגענו. הגענו מזה הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה. זה הכוח הרוחני הגדול שיצר את דעת הקהל, שבו תלויה, כמו שכאן הרב אומר, התחייה הלאומית הגמורה והמתוקנת בארצנו, שהיא שאלת החיים לאומתנו. על זה מדובר. ותחת זה, במקום זה, התפוררות. פורר. בואו נסיים בדבר טוב. אבל אם הגענו לכזאת התפוררות, מה זה סימן? שזהו, סיימנו את ההתפוררות, עכשיו צריך להתחיל לרכז את הכל במרכז אחד, לרכז את הכל מחדש. אני אומר שוב, הרב כתב את המאמר הזה בשנת תרפ"א. הרקע, רק שנייה, הרקע להקמת הרבנות הראשית זה בדיוק זה. זה לאחד מחדש את כל הכוחות. כן.
שהגענו
לשיא השלילי. בוא נקווה שיש לנו תפקיד פה בדור הזה קצת. טוב, שתי שאלות אחרונות ואנחנו מתחילים. כן.
הרב אמר את השלושה דברים, אישיות, השפעה והוראה.
נכון. הוראה הכוונה, הוראה, ספרות, השכלה.
אבל זה בדיוק השפעה. השפעה זה נובע מהאישיות.
השפעה זה נובע מהאישיות. לכן הכל מתחיל מההוד הקדושה, מכוח זה ההשפעה, ומכוח זה הספרות. רב לפני שהוא משפיע על אחרים, הוא קודם כל צריך לבנות את עצמו. האם רב צריך לתפוס עמדה פוליטית? התשובה היא כן, אבל הוא לא נהפך לפוליטיקה. לא בגלל שיש לו מה לומר בעניינים פוליטיים, הוא נהפך להיות שבוי בקונספציה של מפלגה. הרב הוא מרבה את התורה, הוא לא קשור למפלגה.
ביחס לרב שהוא כן פוליטיקאי, יש היום
רבנים? רבנים פוליטיקאים, אז הרב בני אלון, שיהיה בריא, שהוא נהיה פוליטיקאי, אז הוא ביקש שיפסיקו לכל הוראה. בניגוד לכל איזה עסקן, כל מיני עסקנים, כל מיני מפלגות שהם מאוד מתהדרים בזה שקוראים להם הרב, ולמרות שהם סך הכל עסקנים. איך אמר פעם הרב אלי בן דהן? שכל חברי הכנסת של ש"ס לא למדו בישיבות ביחד, לא למדו בישיבות שנים כמו שהוא למד. ולהם קוראים הרב ולא קוראים בן דהן. ראיתם את זה? דוגמה, קוריות. רבותיי, יש לנו הרבה עבודה בדור הזה. להחיות את כבוד הרבנים. כל אחד בשלב שלו. עכשיו השלב שלכם זה לבנות את עוצמת האישיות. מתוך לימוד תורה, ממילא תופיע השפעה, לעזר השם תופיע השפעה. כן, בשבוע הבא אנחנו...